שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 22 של רוורסי פלטפורמה, והיום אנחנו מארחים את עמית. שלום אורי.
אהלן אהלן. כן, אנחנו מארחים את עמית. עמית הוא פרודקט מנג'ר באוטבריין, אורח שלנו מהנחר. ואנחנו נדבר היום על ווב אפליקיישנס, על ווב פרודקטס וכל מיני עקרונות מנחים בדיזיין וורקפלואוז וווב פרודקטס.
איך עושים ווב ידידותי למשתמש? אז אהלן עמית.
אהלן.
אז בואו פשוט נצלול פנימה. אז אני חושב שקודם כל זה לקח על עצמנו משימה קשה. משימה שהיא בטוח קשה ואנחנו בטוח הולכים להיקשר. אז בואו לא נגדיל את הציפיות מראש. אבל יש כמה דברים מעניינים שבכל אופן אנחנו יכולים לדבר עליהם ואולי ככה להשכיל את המאזינים.
בחצי שעה.
בחצי שעה.
בלי להכניס קטעי נגינה פה. בואו נעשה שאלון קצר. עמית, מה האפליקציה הוויבית שאתה, האתר לצורך העניין, שאתה הכי נהנה מהיוזר אינטרפייס שלו?
ללא ספק בייסקמפ של 37 סיגנלס.
אתה מכור.
אני
אצלי זה היה תדה ליסט של זה רשימת הודו של בייסקמפ של 37 סיגנלס, אבל אני כבר לא משתמש פה עכשיו. נראה לי שלצערכם זה עדיין גוגל. אני חושב שהממשק של החיפוש של גוגל הוא מצוין בעיניי.
טוב, אני קצת משוחד מסיבות של הכנסה של משק הבית שלי, אבל אצי, המרקט פלייס לאומנים, דיזיין ויוזביליטי ולוגיקה באתר שהוא מרקט פלייס, מדהים. אתה מרגיש שזה אומנים, עשו את זה בשביל אומנים.
אז מי בעצם צריך לעשות את הממשק משתמש? בעבר לפחות, אני אלך ככה, לא יודע, שנות ה-80 וה-90, מי שהיה עושה את זה, זה המתכנתים עצמם. לא, כי לא היית אומר להם, תיצור לי אתר לאי-קומרס, תעשה לי משהו כזה, אז היית זורק איזה מתכנת על כיסא, ואומר לו, תתכנתי את זה. במקרה הטוב היה איזושהי מחשבה מראש על ממש על הדיזיין הוויזואלי ועל הפלואו של היוזר.
ככה נוצר אי-ביי. והוא כך נראה את
היום.
עידו דן, שהוא אחד המעצבים שאני מכיר, הייתה הכי הרוג אותנו.
עידו גם עבד איתי דרך אגב, זה כמה שנים. אז למאזיננו, עידו דן מהשפלה. שלום רב. אז איך בעצם עושים את זה היום? מי הם בעלי התפקידים? מי הם בעלי המקצוע שבעצם מעורבים בכל הבלגן הזה של יצירה של יוזר אינטרפייס? איך בעצם מתחיל כל העניין הזה?
חברות שונות, יש גישות שונות. ב-37 Signals, אותם אנשים שכותבים את ה-HTML בסופו של דבר, מאלה שמעצבים. אבל בדרך כלל בחברות האלה הם גם מעצבים גרפים.
מלכתחילה מעצבים גרפים.
נכון. גישה שרואים בהרבה חברות היום זה עניין הפרודקט מנג'ר, שבעצם חובש את הכובע של ה-UI דיזיינר. שהוא מתקשר בעצם גם עם המעצב הגרפי בשביל העיצוב הדקורטיבי וגם עם המתכנתים. אז הפרודקט מנג'ר בעצם עושה את העיצוב היוזביליות, את כל האינטרפייס עצמו, זאת אומרת, בלי דקורטיביות. לא אם הכפתור יהיה עם פינה מעוגלת או לא, אלא איפה יהיה הכפתור.
כלומר, הוא מצב את הפלואו, כלומר, מה הפלואו שהיוזר יעבור עד שהוא יגיע ל...
בדיוק.
אוקיי. אז עכשיו אני חושב שהבעיה בכך שאנשים שהם גם דיזיינרס וגם תכנתים יעשו את העבודה, זה א', קשה מאוד למצוא אנשים כל כך מוכשרים. אני יודע לתכנת יופי, אבל החוש האסתטי שלי הוא מתחת לכל ביקורת. אל תיתן לי לעצב שום דבר. מצד שני, יש אנשים שאתה יודע שזה מעצבים בחסד ואין להם מושג בשורת קוד. אז לצורך כך נוצר גם תהליך של הגדרת מוצר, וגם כלים שתומכים בזה. למשל, ההפרדה בין, בהרבה מהווב פרמות, ההפרדה בין שכבת הפרזנטיישן, שזה ממש ככה HTML, לבין הלוגיקה מאחור, היא מאוד ברורה כדי לאפשר לכמה בעלי מקצוע שונים, למעצב ולמהנדס, לעבוד במקביל.
בלי לדרוך אחד לשני על האצבעות.
כן. אז בעצם כאילו, אני פשוט מתלבט, האם זה נכון, האם זו האידיליה שכולם ידעו לעשות הכל וכולם יעשו הכל, או האם המצב האידיאלי זה שכל אחד יהיה מקצוען במה שהוא יודע לעשות ויעשה רק את זה, ואז כמובן האתגר הוא נקודות התפר. איך אנחנו מחברים בין כולם. אז הראית לנו לפני הקלטה הכלי, שנקרא בלסמיק, שיכול לעזור בזה באמת.
כן, בלסמיק מוקאפ זה בלסמיק עם קיו דרך אגב. אני משתמש פנאטי של הכלי הזה. זה כלי שבמבט ראשון נראה די מטופש. זה בתכלס מחברת שעליה זורקים את הווייר פריים של האתר. עושים פשוט דרג אנד דרופ, אתה זורק על המחברת בראוזר, זורק כפתורים, זורק פורמים, זורק טקסטים, ובצורה מאוד מהירה, הרבה יותר מהירה לדעתי מלכתוב על ווייטבורד, אפשר להעביר רעיון למתכנתי. אני באופן אישי שאני עובד עם בלסמיק, אני בא עם מה שלי יש בראש, יוזביליות, וכמובן שאני מקבל פידבק. אני עושה פידבק גם מאנשים שהם יוזרים פוטנציאליים, וגם מהמתכנתים.
אוקיי, עכשיו זה כלי שבעצם מחליף ווייטבורד, נכון? כלומר, אתה יכול פשוט לצייר איתו, אבל אין לו פונקציונליות של תלחץ על כפתור, תגיע לדף הזה, וכולי.
האמת היא שעובדים על פיצ'רים בשביל לעשות לינקים בין מוקאפים שונים, בשביל הפלואו, שאם אתה מכניס חלק מהעמוד הוא יהיה לינק, אז לעמוד אחר, אז תוכל באמת לחבר בין המוקאפים גם. אני באופן אישי לא משתמש בזה. אני פשוט שם את הכל על וויקי ועושה קולאבריישן עם המתכנתים.
עכשיו, אבל מה שיפה בבלסמיק זה שהוא מכריח אותך להישאר ברמת המחברת. אם מסתכלים על הגרפיקות של בלסמיק, הם גם נראות כמו סקטש, כמו ציורים. אז מצד אחד הוא לא לוקח אותך לפינה של גרפיק דיזיין, של איך זה נראה. ומצד שני הוא גם לא לוקח אותך לפינה של התכנות. זאת אומרת, אם אתה שם שם דרופ דאון בוקס, אז כתוב שם קאנטרי בפנים, אבל לא, אתה לא ממלא שם, כאילו, המתכנת ידע להכניס שם את הקאנטריז הרלוונטיים, לא צריך להיכנס לפינה הזאת.
נכון, עכשיו, יש לזה עוד מטרה, על זה שזה נראה כמו שזה נראה. שאתה מקבל פידבק על דברים, אם אתה משקיע הרבה זמן במוקאפ, אתה עושה עכשיו מוקאפ בפיירוורקס לאפליקציה וויביט, אנשים יודעים איפשהו כמה זמן אתה משקיע במוקאפ הזה. ולפעמים לא נותנים לך פידבק כנה רק בגלל שיודעים שהשקעת בזה הרבה זמן. שיש פה עניין פסיכולוגי, ועם זה יודעים שלקח לך בדיוק שתי דקות מהרעיון למעין ביצוע, ולכן אתה מקבל פידבק כנה.
כן, אני חושב שזה גם מה שנחמד בגישה הזאת, שהרבה פעמים שאם אני רואה מוקאפ מוכן בצבעים, צריך להגיד שבסמיק זה בלי צבעים, שחור לבן, אז אם אני רואה מוקאפ מוכן בצבעים, הרבה פעמים דברים הראשונים שיקפצו לי לעיניים זה דברים פחות חשובים. למה הכפתור בגודל הזה, למה הצבע כזה, למה יש שלושה דפים ולא שני דפים וכל הדברים בסגנון הזה, שחלקם אולי חשובים, אבל חלקם גם הרבה פחות, ויהיה קשה מאוד
להוציא. אם אתה תשאל את הגרפיק דיזיינר, הוא יגיד שזה הדברים הכי חשובים.
כן.
אבל
אז זה נכון שהם חשובים, אבל הם חשובים בשלב יותר מאוחר של התהליך. הם לא חשובים עכשיו. וכן, באמת בלסמיק נותן לך להתרכז בדברים שחשובים בשלב ההתחלתי של התהליך. אז זה מאוד נחמד. טוב, אז הבאתי לפה ספר. אני רק אעשה אפקט של ספר, בוא נראה אם זה יעבוד. וואה, נשמע טוב. אז לספר, זה ספר שכתב אותו אלן קופר, לשעבר, אני חושב לשעבר, עובד מייקרוסופט, הוא בעצם הבחור שהביא את Visual Basic למייקרוסופט. כמו שהוא מספר, כתבתי איזושהי שפה שנקראת רובי, ואין איזה שום קשר רובי של היום, אבל השפה קראו רובי, וזה היה איזשהו גוי, איזשהו כלי ליצירת גוי, שהיום הוא התפתח, יותר מוכר התפתח ל-Visual Basic. אז זה בחור עם גישה, אפשר להגיד, בחור עם גישה בריאה ל-User Interface ול-User Interaction, ויש לו דעות מאוד מוצקות בעניין. אני כרגע באמצע הספר, אז אז אם אני אגיד שטויות, אז זה רק בגלל שעוד לא קראתי אותו לסוף. הספר נקרא The Inmates are Running the Asylum, בתרגום חופשי לעברית, האסירים או המאושפזים מנהלים את בית המשובעים, משהו בסגנון הזה, איזשהו היפוך לתפקידים, כן, האסירים מנהלים את בית הכלא, או המאושפזים מנהלים את בית האסירים, את בית ה... בית המאושפזים, איך נקרא זה? בית חולים לחולי רוח. והוא בא בספר, הוא בא נגד הרבה מהגישות המודרניות של תכנון של יוזר אינטרפייס ויוזר אינטראקשן. ואחד מהדברים שהוא אומר, זה, יש את הגישה של launch fast and iterate. ואני חושב שהרבה מאוד מהאנשים הם חסידים גדולים שלה, והוא יוצא נגד. שזה קצת מפתיע, כי הוא זה שהביא את Visual Basic, שהוא הסופר מודל הקדום של, של Launch Fast. כי אתה בסך הכל צריך לגרור כמה קונטרולים לדף, והנה, יש לך כבר אפליקציה, אתה כבר יכול לראות את זה ליוזר, ואולי לא עובדת לגמרי נכון, אבל כבר אתה יכול לראות את זה ליוזר. והוא אומר, לא, זה לא נכון. אל תעשו את זה, יש בזה הרבה מאוד שגיאות, והוא אומר שהשגיאה מספר אחד זה שאתה שורף את היוזרים שלך. אם אתה עושה את זה מוקדם מדי. אז יש פה איזשהו מתח, נכון? יש פה איזשהו מתח בין, א', אתה לא כל כך יודע איזה רשימה של פיצ'רים, ותכף נדבר גם על מה המקום של פיצ'רים בעולם הזה. אבל אתה לא יודע איזה רשימה של פיצ'רים אתה רוצה לספק ואיזה לא, ואתה רוצה שיוזרים יעזרו לך מצד אחד, מצד שני, אתה לא רוצה לשרוף את היוזרים שלך, נכון? אז איך אתה מיישב את המתח הזה?
תראה, קודם כל, היוזרים הראשונים, בדרך כלל, מהטבע שלהם, זה חנונים. אוקיי, זה אנשים שהם נורא, יש להם תשוקה למה שהם עושים, והסיבה שהם בכלל בודקים אותך מלכתחילה, מוצר בשלב התחלתי, זה כי הם אוהבים לעשות את זה.
Early adapters.
בדיוק, early adapters. ו-early adapters הם לא אנשים שנשרפים בקלות.
כן, זה לא קופסת גפרוי.
וזה אנשים שאוהבים את ההרגשה שהם משפיעים על המוצר גם. לדעתי ההפך הוא הנכון, דווקא early adapters, הסיכוי שהם יהיו משתמשים לאורך זמן הוא גבוה הרבה יותר, וזה משהו שגם ראיתי באוטברין.
אוקיי, אז אתה אומר זה בסדר, הם לא ישרפו, איך אתה בעצם דואג לחשוף רק את אלה שבאמת לא ישרפו? כלומר, מה השיטה שלך?
לפעמים אתה מוציא דברים שאתה יודע שאני רוצה אותם לקבוצה מסוימת, כי זה קבוצת הניסוי שלי, ואני יודע שאני גם מקבל מהם פידבק כנה וטוב ואמין, והם בסך הכל רוצים לעזור לי.
כשאנחנו באופרין מוצאים פיצ'ר, אנחנו בדרך כלל מוצאים את זה לקבוצת ה-Friends and Family, מה שאנחנו אומרים, ומקבלים מהם פידבק לפני שאנחנו הופכים את הפיצ'ר לציבורי. כמובן שהיום באוטברין יש לנו כבר קהילת משתמשים מאוד גדולה, אז אנחנו יכולים לעשות את החלוקה הזאת בשלב מוקדם יותר. פשוט כל המשתמשים שלך אתה מתייחס אליהם כפרנס אנד פאמילי.
איזה מנגנון יש לך כדי לקבל פידבק לאותם משתמשים? לא בהכרח המוקדמים, בכלל באופן כללי, איך אתה יודע אם המוצר שלך טוב או רע?
לא, לפעמים יש את העניין של המוצר עצמו, שאתה מתחיל אותו מסקרץ' ואתה רוצה לראות מה הוא עושה, ואז אתה מנסה לראות לפי המדדים שהם חשובים לך. למשל, אם זה, אתה מוציא אלגוריתם המלצות חדש, אז אתה רוצה לראות שהוא מעלה לך CTR-ים. אם אתה עושה דף חדש באתר, אז אתה רוצה לראות שהוא יוצר קונברז'ן יותר טוב לכיוון היעד שלך. יש שיטות של A-B טסטינג, יש שיטות
שפשוט... אז איך אתה באמת בודק אינטראקציה עם האפליקציה שלך? איך אתה בודק האם האינטראקציה מוצלחת? איפה אפשר לעשות אופטימיזציה? דברים עשינו לזה.
צריך להגיע לרשימה של מטריקס שאתה מודד, שאתה רוצה למדוד. זה הבסיס. אני רוצה לדעת כמה אנשים שהגיעו לאתר התקינו את את האפליקציה, או עשו סיינאפ, או מה שזה לא יהיה.
שופינג קארט, כאילו, כל מה ש...
שופינג קארט, דוגמה של שופינג קארט. אז כמה אנשים שהגיעו לאתר הוסיפו לשופינג קארט? כמה אנשים שהוסיפו לשופינג קארט הלכו למצב של לפתוח אקאונט? כמה עשו צ'קאוט סופי?
כן, כל הדברים האלה, ובמקרים האלה, למשל, גוגל אנליטיקס נותנת לך שינוי טוב, כשאתה מודד את זה לאורך זמן, וקודם כל אני חושב שגם גוגל נותנים שירות עכשיו ששכחתי מה הוא, של A-B טסטינג, ממש.
אוקיי, אני לא מכיר. מה שאתה מתכוון באנליטיקס זה ה-conversions?
זה ה-funnels ל-goals.
אוקיי.
אוקיי, זה באנליטיקס. אבל יש יכולות, למשל...
מה זה A-B טסטינג? בוא תסביר בקיצור.
A-B טסטינג זה מצב שאתה לוקח פיצ'ר חדש, ואתה מפנה אליו אחוז מסוים מהתנועה. בדרך כלל אתה עושה את זה מבוסס קוקי, ככה שאותו יוזר תמיד יגיע לפיצ'ר החדש, ועכשיו אתה מתחיל לבדוק את היוזר הזה מול יוזר אחר, ובגלל שזה על אחוז מסוים מהתנועה, אז אתה מסוגל להגיד באותו זמן, באותה שעה, באותו זה, שני יוזרים שונים עשו את אותה פעולה באתר החדש שלי ובאתר הישן, ואז אתה בודק את כל המדדים שלך, מה היה conversion, מה היה churn rate, מה...
אוקיי, אבל זה, ואת זה אתה יכול לעשות אם אתה עושה שינויים קטנים, נכון? אתה עושה שינויים קטנים ונקרמנטליה, ואז אתה בודק האם הייתה עלייה בקונברז'ן.
נכון.
אבל מה אם אתה הולך, הקונספט שונה לחלוטין, איך אתה מודד דברים כאלה? יש לך בכלל דרך למדוד את זה? אם זה לא שינויים נקרמנטליה?
אז תלוי עוד פעם, כשאתה... כשאתה פותח משהו חדש, אתה מייצר אותו לתוך איזשהו ויז'ן. אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, וככה אני רוצה להשפיע על חייהם של אנשים. ומאוד טוב שיש לך יכולת למדוד את ההשפעה שלך על חייהם של אנשים.
אז באיזושהי מידה אתה אומר, אוקיי, אני יודע מה טוב ליוזרים שלי, אני הולך לעשות את זה, הם ילמדו והם יתיישרו, נכון? זה הצורה של זה הגישה של הוויז'ינר. ומצד שני, הגישה של האופטימיזציה המקומיות זה, אוקיי, אני לא כל כך יודע מה הם מתאים, אני אעשה כמה ניסיונות, אני רואה מה יותר מתאים ליוזרים שלי, ובסופו של דבר אני אדע מה יותר טוב.
אז עוד פעם, אנחנו מדליקים את המגדלור. אצלנו לפחות הגישה היא, חבר'ה, יש את מה שאנחנו רוצים לעשות, אוקיי? יש את המגדלור שעומד ומאיר לנו את הדרך, ואומר לנו מתי לצורך העניין הרוח והגלים סחפו אותנו מהמטרה. אוקיי? סליחה על עולם הדימויים. אבל מתי אנחנו לא מתקדמים לכיוון המטרה שאותה רצינו להציג? מבחינת ה-outbrain, הוויז'ן הוא לספק לקוראים שלנו את הלינקים לחומרי קריאה הטובים, המעניינים, החשובים להם. אוקיי? עכשיו, זה משהו שאתה יכול למדוד אותו כמה אני טוב עבור אנשים. כמה אנשים חוזרים להשתמש. כמה אנשים הם מקושרים למוצר ומשתמשים בו. באותה מידה שמקדונלדס
יגדילו את גודל הסטייק ואת גודל ההמבורגר
הם יגדילו את גודל הסטייק ב2% בשביל ליצור את הקנייה הראשונה, אבל הם יתנו שירות טוב כדי ליצור את הקנייה השנייה. אוקיי? וכל אחד, כל בעל מסעדה, אפילו חמודי את חמודי, רוצה לראות אותך חוזר אליו.
אז למאזיננו חמודי מאזור המרכז.
לא, מעכו.
אני קראתי פעם משהו מעניין בעניין הזה. היה לפני איזה כמה חודשים שינוי די גדול באינטרפייס של פייסבוק, והרבה מאוד אנשים התרגזו.
נכון.
הרבה מאוד אנשים התרגלו לפייסבוק הישר, מאוד התרגזו, ואיזה מישהו כתב ש... תראו, כשאתם עושים שינויים אינקרמנטליים כאלה קטנים ומסוג של A-B טסטינג, אתם תגיעו למקסימום מבחינת התשואה שלכם, בין אם זה יהיה קליק פרו או כל דבר אחר, תגיעו למקסימום, אבל תגיעו למקסימום מקומיים. אם אתם רוצים להגיע למקסימום גלובלי, אתם חייבים לנער את המערכת, בהנחה שעדיין לא הגעתם למקסימום גלובלי, כן? אם אתם רוצים להגיע למקסימום גלובלי, אתם חייבים לבוא עם איזשהו ויז'ן. אתם צריכים באיזושהי מידה קצת להתעלם ממה שהמשתמשים חושבים. אתם חייבים שיהיה לכם את הוויז'ן, ויכול שצדקתם, ויכול שגם טעיתם בגדול, אבל אתם תצטרכו לקחת את הסיכוי הזה. כי אחרת אין לכם סיכוי להגיע למקסימום הגלובלי.
אני בהחלט מסכים עם הגישה הזאת. אני לא יודע את המטריקסים של פייסבוק, שאני אגב מאוד אוהב את האינטרפייס החדש. אבל דיברנו פה על דוגמה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, על איזה מחקר שפנסוניק עשו, לא יודע, לפני כמה שנים, עוד בזמן שהיו דיסקמנים בעולם. הם לא ידעו אם להוציא את הדיסקמן בצבע כסוף או בצבע צהוב. הם החליטו להביא איזה קבוצת מיקוד ושאלו את כולם, אם הייתם הולכים לקנות דיסקמן בחנות עכשיו, אתם הולכים לקנות אותו בצבע כסף או בצבע צהוב? ואחוז מאוד גבוה של האנשים, אני לא טועה, מעל 80%, אמרו שהם היו קונים את הצהוב. המשיכו את היום איתם בשביל כמה שאלות משיחות דעת, ארוחת צהריים, ואמרו להם, תודה רבה על הזמן שלכם, בדרך החוצה בבקשה תאספו דיסקמן. היה שם דיסקמנים צהובים ודיסקמנים כסופים, ו-80% מהאנשים בעצם, הפוך, לקחו את הכסופים.
מה זה בא ללמד אותנו?
אני חושב שיוזרים נותנים פידבק טוב מאוד על דברים שקיימים. אנחנו צריכים לנסות לחזות מה הם ירצו.
כן. זאת אומרת, הרבה פעמים, או בגלל שהניסוח של השאלה לא טוב, או בגלל שהיוזר לא מספיק מכיר את הדומיין, הפידבק שאותן הוא לא רלוונטי, הוא לא נכון.
שורה תחתונה, רק פנסוניק יודע מה טוב בשבילך. ולא להתפתות לעסקאות ברחוב, אחרת אוכלים אותה ואוכלים אותה בגדול.
עכשיו, אחד הדברים המאוד מאוד נפוצים ממשקי אינטרנט בכלל, וגם היותר מעצבנים, זה הרשמה. הרבה מאוד מקומות יבקשו לך להירשם, וזה לפעמים יכול להיות מאוד מעיק. איך אפשר לשפר את המצב הנ"ל?
אני בהחלט מסכים. יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, לבקש את מינימום הפרטים שבאמת צריך בפורום עצמו. אני לאחרונה, אתה יודע, כולנו כנראה קוראי ויינט, לפחות ככה מספרים מרים, והם הוציאו פיצ'ר של הטוקבקים, להמליץ על טוקבק או להוריד לו ניקוד, שזה פיצ'ר חזק מאוד. כדי למקד את הקוראים בתגובות המעניינות, אבל מצד שני, בשביל להצביע, אתה חייב להירשם. בהרשמה, אם יש שם כל כך הרבה פרטים, אני חושב מידת נעליים כן כלולה שם. זה פשוט מדהים, כאילו, הם רוצים הכל על הבן אדם. עכשיו, ברור שהמידע הזה יש לו ערך
עסקי.
יש לו ערך עסקי רב, אבל...
אבל למה לזה שאני רוצה לעשות את זה?
נכון. אני משער שכמות היוזרים שעושים
רגיסטריישן... אוקיי, אז לבקש רק מה שאתה באמת צריך. אל תהיה יותר מדי גרידי. כן. מה עוד אפשר לעשות בעצם?
הפורום עצמו. אפשר לשפר, אתה יודע, הרבה פעמים אתה עושה רגיסטריישן לאתר מסוים, אתה עושה סבמיט, ואז אתה מקבל את עמוד אירו שאומר שהשם משתמש כבר בשימוש, ותקליד עכשיו שם משתמש חדש, אבל דרך אגב אתה חייב להכניס את הסיסמה מחדש גם כן, כי מסיבות סקיורטי.
ושוב את הקפצ'ה הזאת ש...
ושוב את הקפצ'ה. אז אפשר לעשות וריפיקיישן של הפורום ברגע שעוברים לשדה הבא.
On the fly,
on
כן.
On the fly, מילק.
Remember the milk, זה נקרא... הם היו הראשונים, אני חושב ש... אפשר לראות את זה באמת ברגיסטרציה של Outbrain, שאתה מתחיל להכניס אימייל, אז יש לך, תוך כדי הקלדה, כזה צ'ק, סימן צ'ק כזה ירוק, ואם או האימייל הזה כבר תפוס, או שגית בחוקי האימייל, הכתובת של האימייל או דברים כאלה, אז הדבר הזה הופך לאדום תוך כדי הקלדה.
מה שמזכיר לי שאתם מכירים את The Daily What the Fuck, Daily WTF, מביאים מדי פעם כל מיני אנקדוטות מעניינות מעולם התכנות, על כל מיני שגיאות שמתכנתים. אז איזה מישהו כתב שככה, הכניס פעם איזו סיסמה, ואז הסיסמה לא הייתה חוקית, היה כתוב שהסיסמה צריכה להיות באורך של לפחות 258 קראקטרס, להשתמש בכל האותיות, בכל המספרים, בכל הזה. טוב, אז הוא לא התייאש והכניס סיסמה. והצליח להירשם באמת 258 קראקטרס, להשתמש בהכל, ואז פעם הבאה כשהוא בא לעשות לוגין, הוא קיבל הודעה שהסיסמה ארוכה מדי. מערכת לא יכולה לדבר בסיסמה כזאת.
אוקיי,
עכשיו יש גם מושג שנקרא Lazy Registration. איך עושים את זה? איך זה בנוי?
הלייזר רג'יסטריישן בעצם אומר, מעבר לפורום שהוא עם כמה שפחות פרטים, זה לתת למשתמשים גישה מיידית לאפליקציה בעצם. אחת הדוגמאות זה, יש איזה אתר ג'ובס לצורך העניין, שאפשר לעשות אפליקיישן אונליין לעבודות. אז בדרך כלל צריך לעשות רג'יסטריישן לאתרים כאלה. המפתח הוא לתת ליוזרים גישה לאפליקציה בצורה מיידית. ברגע שהם רואים ג'וב שהם רוצים, הם לוחצים על הכפתור apply וממלאים את הפרטים שרלוונטיים בשביל לעשות אפליקיישן. את הכתובת אימייל שלהם, את הקאבר לטר, להעלות קורות חיים, לצרף לאימייל. לצורך העניין, אם היוזר עשה אפליקיישן למספר עבודות מסוימות, המערכת עדיין זוכרת מאחורי הקלעים, עשתה איזה סוג של רג'יסטריישן מאחורי הקלעים ליוזר הזה, בגלל שיש תא אימייל של היוזר מתוך הפורם. ברגע שהיוזר מחליט שהוא כן אוהב להשתמש באפליקציה הזאת, הוא רוצה לחזור, רוצה להסתכל על רפורטים, ולצורך העניין צריך לעשות רג'יסטריישן, כל מה שנשאר לו לעשות זה להכניס סיסמה. אנחנו עשינו בעצם מיני רג'יסטריישן מאחורי הקלעים, ואז שהיוזר מחליט שהוא מוכן לעשות רג'יסטריישן, הוא צריך להכניס רק סיסמה, והוא לא מרגיש את המחויבות הזאת שהוא עשה רג'יסטריישן, אתה יודע, הוא חתם על איזה סוג של משכנתה.
ויש עוד אתרים שעושים מימושים לאיזה רג'יסטריישן שמבקשים לך את הפרטים רק כשהם צריכים את זה. למשל, אתר קניות, אתה בהתחלה אתה רושם רק את האימייל, ורק כשאתה באמת הולך ורוצה לשלם, רק אז הם יבקשו ממך את הכתובת המדויקת, את הכרטיס אשראי וכו'. לא יבקשו ממך לפני. ואני חושב שרואים דרופאוט רייט מאוד יפה, כלומר נמוך, במקומות כאלה. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים זה לבדוק את הדרופאוט רייט של הרג'יסטריישן. עכשיו, אלטרנטיבה אחרת זה OpenID. אז יש את העניין הזה שכולם רוצים שתהיה שלהם, נכון? גוגל רוצים שתהיה יוזר שלהם, מייקרוסופט רוצים שתהיה יוזר שלהם, אמזון רוצים שתהיה יוזר שלהם וכו'. הם כולם ספקי OpenID, כלומר אתה יכול להירשם בגוגל ולהשתמש ב-identity הגוגל יש לך בכל מקום אחר, אבל לא כולם מוכנים לקבל יוזר שהוא לא רשום אצלהם והוא אכן משתמש ב-OpenID, שזה סוג של טרור, הייתי אומר, טרור אינטרנטי, כן? כולם רוצים שתהיה שלהם, אבל אף אחד לא מוכן להתפשר חוץ מהאתרים הקטנים. דוגמה אחת זה Stack Overflow, שאתר שמשתמש ברור שמוכן לקבל כמובן OpenID Registrants, והוא לא מספק בעצמו שום אידנטיטי. כלומר, כל האידנטיטי שלך מנועד בחוץ מבחינתו, הוא לא צריך אותך בתור משתמש, רשום אצלם.
כן, אבל צריך להבין ש-OpenID זה קונספט שהגיקים מבינים. הרבה מאוד אנשים אחרים לא מבינים. אני לא יודע אם אפילו כל המאזינים שלנו מכירים ויודעים מה זה OpenID. בגדול, מבחינתי OpenID הוא נועד להקל על המשתמשים בזה שאומר, אני לא מחזיק אידנטיטי, אני לא מחזיק יוזרנם, סיסמה, אימייל וכולי בכל אתר שאני ניגש אליו, אלא יש לי אחד, הגוגל שלי או הטייפד שלי, ודרך אגב לבלוגרים, אז אתה פשוט מכניס את ה-URL של הבלוג שלך וזה ה-URL של ה-OpenID שלך, והאתר הזה בעצם מבצע עבורך את ההרשמה. לא ניכנס לכל הפרטים של איך זה ממומש, אבל אם אתה אתר שאתה רוצה להגיע באמת למסה יותר גדולה של אנשים, שמה לעשות, מה שהם מכירים זה הגעתי לאתר, אני נרשם, אני ממלא את כאילו איך אומרים, זה משהו כואב, אבל התרגלנו כבר לזה שזה כואב. אז אתה צריך כן לנהל גם מערכת הרשמה כזאת. אז יכול להיות שסטאק אוברפלו, בגלל שהוא פונה לגיקים, הוא מרשה לעצמו להיות רק OpenID. אבל, לא יודע, לפחות באוטברן אנחנו תומכים בשניהם, כדי לאפשר בעצם לכל הבלוגרים להיות. כן.
לא יודע, מבחינתי כאילו אידיאלית, היה סרוויס אחד שמנהל אידנטיטי, סרוויס אחד שהוא OpenID Provider, הייתי נרשם שם פעם אחת בחיים שלי, וזהו, אחר כך בכל שאר אתרים, הייתי משתמש באונליין אידנטיטי הזאת שלי, ולא תורך אי פעם להכניס עוד איזשהו כתובת אימייל או כתובת רחוב. זה באמת צריך גם לעדכן, וזה באמת חשוב לעדכן, שלא יודע, אם יש אנשים שבאיזושהי סיבה ממש הולכים דואר אמיתי, מנייר, הייתי רוצה להתקן את הכתובת דואר שלי, הייתי יכול להתקן את זה רק במקום אחד. אז כולם רוצים להיות המקום הזה. כן, פייסבוק רוצה להיות המקום הזה, גוגל רוצה להיות המקום הזה, כולם רוצים להיות המקום הזה, בסופו של דבר אין אף אחד כזה. אני מקווה שאולי מתישהו זה ייפטר, כי זה די מעיק, כמו שזה קורה עכשיו.
אני, כאילו, היום כבר בטח אפשר לדבר על זה חופשי, אבל בתקופה שהייתי באי-ביי, הייתה המחשבה של אי-ביי, בגלל ש ליוזרים שלהם יש סוג של בניית קרדביליטי מסוים, להשתמש בכל היוזר בייס הזה.
אני חושב שהיא הייתה מנהלת פתיחה מצוינת, ופספסה את זה בגדול.
פספסה את זה בענק. נקודה כזאת שבה יש, לא רק שיש לך יוזר עם אידנטיטי מסוים, יש לו גם קרדביליטי. אתה יכול, הקרדביליטי הזה יכול לשמש גם באתרי אי-קומרס אחרים, או ב...
זה מצוין. תראה, אני הולך לזכור דירה, כן? הבעלי הדירה, אין להם מושג איך התנהגתי בדירות לשעבר. אין להם מושג האם אני משלם חשבונות בזמן. אין להם מושג שום דבר. הם בעיקרון נמצאים בפחד מתמיד. הם לא יודעים עליי כלום. עכשיו, אני מבחינתי הייתי מת לחשוף את האינפורמציה הזאת, כי אני לקוח טוב, כי אני אף פעם לא הרסתי דירה, אני אף פעם לא באתי בתנות לבעלי דירה, תמיד שילמתי בזמן, אז יש לי יתרון, אז אולי הם גם יעשו לי הנחה. אולי יעדיף אותי על פני סוחרים אחרים. אבל אין לי אפשרות לנהל את הדבר הזה. אין לי אפשרות למשוך את הקרדיביליטי ממקום אחד למקום אחר.
כן. חברות הביטוח עושות את זה.
ביטוח.
מכתבי אין תביעות וכל מיני כאלה.
אז אני חושב ש... אז חברת ביטוח זה דוגמה טובה, כי במקום שיש כסף גדול, אז הם גם השקיעו את הזמן, נכון? השקיעו את הזמן ואת המאמץ. אבל זה בגלל שהמאמץ הוא מאוד גדול. אבל אני חושב שהיום המאמץ יכול ללכת ולהיות יותר ויותר קטן. כאילו, נגיד, איזה סוג של מאמץ הוא קיים לך ליצור קרדיביליטי באי-ביי? הוא הרבה יותר קטן מאשר ליצור קרדיביליטי ב...
קודם כל, המאמץ של להיכנס לאי-ביי, לעשות חשבון, לקנות משהו בלי שיסגרו לך אותו בדרך, הוא כבר מאמץ גבוה.
כן. טוב, אבל בואו נעבור עוד לעוד נושא אחד שנראה לי מעניין, שעוד לא דיברנו עליו, זה features versus goals. אז איך שאנחנו עדיין די רגילים לראות על כל מוצר רשימה של פיצ'רים,
הולכת וגדלה.
הולכת וגדלה, לעומת המתחרה שיש לו קצת פחות. ולפחות בעבר זה היה נורא משכנע. אבל היום?
היום זה בהחלט משתנה. והדוגמה שאני חוזר אליה תמיד זה 37 Signals, שזה בעצם המגדלור שלהם, להוציא תכנות רק עם הפיצ'רים שצריך. הם הסתכלו על Basecamp, זה אפליקציה לניהול פרויקטים. בעצם המייקרוסופט פרויקט שלהם, גרסה וויבית לזה, והם הסתכלו על מייקרוסופט פרויקט כאפליקציה, ואומרים, היא מאוד ממוקדת על עניין הגרפים ולוחות הזמנים וכאלה. ואז הם עשו מחקר על איך אנשים באמת מנהלים את הפרויקטים. הם אמרו שהחלק החשוב ביותר זה ה-collaboration בין האנשים שמעורבים בפרויקט. שהגרפים זה מאוד יפה ונורא נחמד, אבל משקיעים בזה המון זמן, והתועלת היא נמוכה יחסית. אז הם באו עם פתרון שמאוד ממוקד על התקשורת בין האנשים, ועניין הגרפים והניהול זמן הוא שם, אבל בצורה מאוד מינימליזית.
כלומר, אמרו, אוקיי, אנחנו בעצם מבינים מה הפיין פוינט של המשתמשים, אנחנו מבינים מה הצורך של המשתמשים, ואנחנו נפתור רק צורך אחד, אולי שניים, כן? לא נפתור הרבה, אבל נפתור רק אחד, ונפתור אותו טוב.
נכון, ותראה, כל מי שמתעסק מעורב בפרויקט, הוא לא צריך לדעת להשתמש באפליקציה. הרבה פעמים בחברות שמשתמשות במייקרוסופט פרויקט, יש לך את הבן אדם שמכיר את פרויקט, המומחה של מייקרוסופט פרויקט. פה, ברגע שבן אדם נכנס לאפליקציה, הוא בצורה טבעית ביותר יודע מה לעשות.
אבל זה לא hard sell? כלומר, לא יודע, יש לך שני מוצרים, נגיד שהם שניהם בתשלום, אוקיי, ושניהם באותו מחיר, לזה יש 50 פיצ'רים, ולזה יש 5. איך
תמכור? טוב, תראה, מה ש 37 Signals הם מאוד קולניים לגבי מה שהם עושים. הם גורמים לך בעצם להרגיש מטומטם אם אתה תלך למייקרוסופט, לתוכנה עם הרבה פיצ'רים, ואומרים שבעצם זה שבחרת בפשטות, זה הופך אותך לנבון יותר בבחירה שלך.
אבל איך אתה מספר? בסופו של דבר, כאילו, אם מצליחים להגיע למספר מסוים של אנשים כדי שינסו אותם, אני מניח שאם יש פרויקט מנג'ר שעובד על מייקרוסופט פרויקט, והוא נחשף מתישהו לבייסקאמפ, הוא ישתמש בבייסקאמפ כשהוא צריך לעשות משהו קטן, אוקיי? הוא צריך לדבר, הוא צריך להעביר משהו לאיזשהו מתכנת וזה.
שיטת סוחר הסמים שבהתחלה נחלק לך בחינם, וכשאתה מתמכר, אז
זה כבר... לא, זה, אבל אתה יודע, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לעשות collaboration בין, בתוך איזשהו צוות. זה, זה המטרה של project management. Project management זה, זה מתאם הפעולות בשטחים, אוקיי? זה מה שהוא יודע לעשות, לתאם בין, בין אנשים. עכשיו, כשהוא צריך, במיוחד בארגונים גדולים, הכל בנוי על השואו-אוף, אז כאילו, בארגון גדול, אתה, יותר ממה שאתה מנהל את הצוות שלך, אתה מנהל את ההנהלה שלך. ולכן גם במקום כמו פרויקט, צמח כל עניין הגנטים, איך אני מציג את הגנטים, ואני רואה איפה אנחנו, ואני כל הזמן דואג שוויזואלית זה ייראה טוב למנהלים שלי, אבל מה שבדי טו די, אתה צריך לדאוג אתה יודע, שאנשים יעשו את העבודה. אז עם פרויקט מנג'ר חשוף עם צוות חשוף לבייס קאמפ, יהיה לו הרבה יותר קל לעבוד שם בפנים, וכן, אולי זה עבודה של הפרויקט מנג'ר, לתאם את עצמו כל הזמן מול ההנהלה.
כן, אז כאילו, אז הכותרת לדיון הקטן הזה, זה פיצ'רים מול גולס, מול מטרות, כלומר, איך אנחנו משכנעים שבעצם מה שצריך זה לא פיצ'רים, לא צריך עוד 50 פיצ'רים, מה שצריך זה פתרון לבעיה.
נכון. זה גם, 37 סיגנלס לוקחים מין שיטת ג'ו-ג'יצו כזאת. אפשר לקרוא לזה, במקום שבו יש תחרות, אז מתחיל הפיצ'ריטיס הזה, שאתה, כל אחד רוצה להראות שיש לו את הפיצ'ר שאין לה מתחרה, ואחרי חודשיים כבר יש לה מתחרה, ואתה כל הזמן עסוק באיזושהי מין תחרות פיצ'רים, שאו שאתה בצד המפסיד, או שאתה בצד המנצח.
כן, לפעמים זה... כי פיצ'ר זה משהו קל למדוד, כן?
כן, מספר פיצ'רים, כן?
מספר פיצ'ר, זה משהו קל למדוד, או האם אני יכול לעשות X והוא לא יכול לעשות X, זה משהו שקל למדוד.
אבל אתה משקיע בזה המון המון מאמצים בתור מי שמפתח את המוצר. לעומת זאת, אתה אומר, רגע, יש פה איזה מישהו ש... איזה שני ענקים שהולכים ומתחרים כל הזמן על הפיצ'רים ביניהם, ועכשיו אתה אומר, עברי, זה נכון שיש שם התחרות שהולכת איזשהו כיוון על פיצ'רים, אבל הנה משהו שהם לא יודעים לעשות. אף אחד מהם לא יודע לעשות, ואני יודע לעשות רק את זה, וטוב.
אז יש לי דוגמה, אני חושב, לחברה שבאמת שמה את הגולס כמגדלור שלה, אבל היא לא קטנה, זה אפל. אז בואו נשווה בין לפטופים. אנחנו יושבים פה עם שלושה לפטופים בחדר. לאורי יש IBM, לעמית יש אפל קצת יותר ישן, ולי יש אפל קצת יותר חדש. אוקיי?
שוויצה.
ובואו נספור כפתורים. אז נסתכל רק על העכבר. אז לאור יש טראקפד, יש כמה אחת, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה כפתורים ועוד נקודה אדומה באמצע.
ואת הפד עצמו.
כן, אז טראקפד, חמישה כפתורים ונקודה אדומה.
כן.
כל זה בשביל העכבר. עמית, יש לך טראקפד, יש לך כפתור אחד גדול, וזהו. שני כפתורים, ואצלי יש כפתור אחד.
שוב, בעצם טראקפד.
כן, יש לי טראקפד, וזהו, בעצם. ובהתחלה כשראיתי אותו, אמרתי, רגע, חסר פה משהו. איך משתמשים בזה, לזה זה. אבל עם הזמן למדתי שאפשר לעשות גם קליק על ידי טאפ כזה פשוט, וגם החלק התחתון שלו זה בעצם כפתור, זה רק פשוט מוצב כזה יותר יפה. והאמת היא שגם אפשר לעשות קליק ימני, אם לוחצים שתי אצבעות. כן, וזה משהו שמשתמשים מתקדמים, צריכים את זה, ואם ילמדו את זה עם הזמן, ואפשר לעשות גם עם שלושה אצבעות, וגם עם ארבע אצבעות, ואפילו חמש, לא, עדיין חמש אין. אבל יש להם שליטה בארבע אצבעות, אם תרצה. אז זה אני חושב דוגמה של להתחיל בפשוט, להתחיל במשהו קטן, כפתור אחד, תרצה יותר, יש לנו יותר בשבילך, אבל זה לא מעיק, זה לא מעיק על ה-real estate שלך, זה לא מעיק על הקוגניטיבית, בהתחלה כשאתה פותח ואתה רואה...
איפה תחסן את האבק? אני לא מבין.
דווקא בדוגמה הזאת של אפל, לצורך העניין לעשות... קומנד וכפתור מאשר, או קוטרול וכפתור מאשר קליק ימני, זה פחות נוח מאשר לעשות קליק ימני בתכלס. יש הרגשה לפעמים שהם עשו את ההפחתה רק לצורך ההפחתה. כמו עם האייפוד שאפל החדש לצורך העניין. הוא קטן רק בשביל להיות קטן. יש לך שלט על האוזניות, ואתה לא יכול להשתמש באוזניות משלך, אתה חייב להשתמש באוזניות שלהם. שזה דוגמה...
כן, זאת אומרת שאפל אולי כבר חצו את הקו, אנחנו רחוק מדי.
הם חצו את הקו, ויש הרבה חברות ש... אפילו 37 סיגנלס חוצים את הקו לפעמים, שהם מורידים פיצ'רים רק לצורך ההורדה.
צריך באמת לעשות, להתחיל עם טבלאות כאלה של פיצ'ר הזה, ירד, פיצ'ר, ירד. וככה למכור.
כן, אבל אם אתה לא מוסיף את הפיצ'ר מלכתחילה, זה גם בעיה. אני חושב שהמפתח הוא, ישנן אפליקציות שצריכות אלף פיצ'רים, אבל כשאתה חושב על כל פיצ'ר בנפרד, אתה חושב על הבר מינימום, להבין איך המשתמשים ישתמשו בפיצ'ר הזה.
כן, להיות מפוקס.
להיות מפוקס.
וזה קשה. זה קשה, כי לפעמים אתה לא יודע על מה להתפקס.
נכון.
לפעמים יוזרים יגידו לך, רגע, אתה לא מתפקס על הדברים הנכונים, עכשיו יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם טועים. וזה שוק חדש, אתה לא יודע, כן? אבל זה מה שהופך את זה מעניין, וזה מה שייתן לך את היתרון התחרותי, נכון? אם אתה בסופו של דבר תבין על מה אתה צריך להתפקס, אז יש לך יתרון על פני המתחרים שלך. טוב, אני חושב שדיברנו הרבה, הרבה יותר מדי.
אוקיי.
ובכן, נפנה לדבר המפרסם.
דבר המפרסם, אז כן, לוח משרות שלנו, הוספנו שם משרת QA ב-Outbrain. מי שמכיר יודע, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשי QA טובים בשוק, אז אם אתם יודעים ומכירים, או אתם בעצמכם אנשי QA, אז...
או שתרצו את אנשי QA.
יש משרה מעניינת.
מעבר לזה, יש עוד כמה משרות פתוחות שם. אז אנחנו נשמח אם תבואו ותבקרו jobs.reversing.com.
והכי חשוב, אם אתם צריכים עובדים, אז אנחנו פה.
והפרטים נמצאים שם באתר, שם כתוב למי לפנות. אז עשו איתנו קשר. תודה רבה לעמית.
תודה רבה.
תודה.
דש בנחר.
להתראות.
ביי.